עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב איך עבר עליכם השבוע הבטיחו לנו חורף ומה קיבלנו? משהו שיותר דומה לקיץ בערך כמו הסיפור עם אבי גבאי הבטיחו לנו משהו חדש, משהו אחר אלטרנטיבה ומה קיבלנו? משהו שיותר דומה למישהו שאנחנו כבר מכירים השמאל שכח מה זה להיות יהודים. בטח יצא לכם להתעכל השבוע באמירה הזו של מנהיג המחנה הציוני. אגב, רק יום קודם לכן, אותו אבי גבאי אמר בריאיון לכאן ב' שהוא שוקל לשנות את שם המפלגה שבראשה הוא עומד. למה? כי אני מסתכל על המאחד בעם ישראל, ולא על המפריד, אמר, ולא רק כדי להדגיש את ההבדל העצום בינו לבין בנימין נתניהו. כן, אותו בנימין נתניהו שכבר לפני 18 שנה אמר בעצם בדיוק את אותו משפט. השמאל שכח מה זה להיות יהודים, אותו לחש על אוזנו של הרב כדורי. הביקורת על אבי גבאי התייחסה ברובה בעיקר לאקט החנופה. הקריצה לקהל המצביעים בימין שאולי ברגע האמת ינטוש מסורת של שנים וישים בקלפי פתק של המחנה הציוני. או איך שלא יקראו להם עד אז. אלא שלא זו הנקודה המרכזית. מעבר לחג החנופה הזה, אבי גבאי שכח בעצמו כמה דברים על הדרך. ככה זה כנראה כשעוברים לשמאל, מתחילים לשכוח דברים. וגבאי, הוא כנראה שכח את מי הוא אמור לייצג בבחירות הבאות. בחירות על ראשות הממשלה, אם גם את זה הוא במקרה שכח. להוות חלופה ראויה, אמיתית, כנה, ולא חיקוי דהוי של שום דבר ושל אף אחד. האדם הראוי ביותר לשמש בתפקיד בנימין נתניהו, הוא בנימין נתניהו. ואת זה הוא עושה כבר מספיק שנים כדי שאף אחד לא יוכל להיות יותר טוב ממנו בלהיות בנימין נתניהו. בטח לא אבי גבאי. מנתניהו עם השנים אתה כבר מתרגל ליציאות מהסוג הזה. מפלגות, מתנשאות, שמעמיקות את השסע וממשיכות לדרדר את החברה כולה אל תאומות אפלוליים של שנאה, של הפרדה ברורה בין הם לבין אנחנו. מגבאי, איך נאמר, הציפיות היו שונות. ואולי כל הסיפור הזה בכלל יעשה טוב לשמאל. שפתאום במקום לשכוח ייזכר מי הוא ומה הוא באמת ובסופו של תהליך גם יצליח לייצר מועמדים ראויים מבית מתוך גוש השמאל האותנטי הישן והטוב לתפקיד ראש הממשלה ראש הממשלה של כולם ובלי קשר לשמאל או לימין אם מדי פעם בכל זאת בא לכם ככה קצת לשכוח מה זה להיות יהודי לכו על זה ככה בקטנה רק אף פעם אל תשכחו מה זה להיות בני אדם אז מה באמת קורה עם החורף? זה אמור לקרות בקרוב? הבוקר השישי, אנחנו מתחילים הבא. שובר ראש בריא גם במידה חולה מדליק מדורות כי השמש עולה לענה מהפרסומת לא נגמרת זוללה גם לא לפועלים שמחליפים את ההנהלה כבר לא בטוח שיראה את הסיום המטור שבור את החומה תסדות אבל גם לא מוכן לראות לבאר המשאלות שהבאנו מרחוק למעלה למעלה גבוה גבוה זמן לאחות לא זמן לקרוא
ברגליים
השישי, מגיש עמית לוי.
בוקר טוב לסגן השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת ירון מזוז.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
הרבה דובר השבוע פה, במיוחד כאן באזור, על הקמת מועצה מקומית תעשייתית במפרץ חיפה. אתה אחד האנשים שתומכים בתוכנית הזו, ככה לאורך השנים. בוא תסביר לנו בעצם אולי מה זה אומר.
תראה, ככה, למען האמת, אני מאלה שתמכו להקים מועצה תעשייתית בסגנון נאות חובב, ותמכתי ועשינו, אבל כרגע במצב, איך שמציעים שהמועצה התעשייתית תיראה, אני מתנגד לה, ואני מפעיל לחץ במשרד אצלי, גם שהמשרד יתנגד להקמת המועצה התעשייתית איך שמציעים אותו, וגם אני חושב שזה לא במקום עכשיו בתקופה כזאת להקים את המועצה, שגם אם תסתכל טוב על האנשים שיהיו שם, שהגנת הסביבה בכלל לא נמצאת שם, וכל הסיכרון של כל הדבר הזה זה לא לרוחי ואני אלחם בו. ומבחינת המשרד, אני ימליץ לשר ולכל הבחירי המשרד לא לתמוך בהקמת המועצה הזאת שמציע משרד הפנים. אני בעד מועצה שתקום, מועצה בלתי תלויה, שלא המפעלים ולא אף אחד יהיה שותף לה, יהיו אנשים ניטרלים מבחוץ שינהלו אותה בצורה בלתי תלויה. בדבר הזה אני כן אתמוך. במצב, איך שרוצים להציג את המועצה התעשייתית במצב שמשרד הפנים, אני אתנגד לה.
נזכיר שביום שני התקיים בכנסת דיון מאוד חשוב סביב הסוגיה הזו. המודל בנאות חובב שהצגת הוא מודל בסך הכל די מוצלח ממה מה שקיים עד היום. למה שמודל כזה כמו שהוא לא ייושם גם כאן?
תראה, אני איך שנכנסתי למשרד להגנת הסביבה, כמו שאתה יודע, אני פועל ופעלתי ואני אמשיך לפעול בנושאים באזור שמזהמים. זה היה בזמנו סגירת מחל האמוניה. אני שמח שזה קרה במשמרת שלי, ואתה יודע, זה 20 שנה אחורה, תסתכל, רק מדברים ומדברים. אני מאמין שבתקופה שלי, שאני נמצא במשרד להגנת הסביבה, אני רואה שהדברים בזכותי, בזכות השר, בזכות כל מי שמשתף איתי פעולה בתחום הזה, בזכות הארגונים, שדברים נעשים במפרץ חיפה. אז יש לשקול את הנושא של המועצה התעשייתית בכובד ראש, ולא לבוא ולזרוק את זה כספין של בחירות, או שכל אחד שרוצה למנות לו כל מיני ג'ובים שם, אני אקרא לזה, ויזידו את העניין הזה. אני בכל מקרה לא תומך בהרכב של המועצה התעשייתית שמציע משרד הפנים.
באופן כללי, כתושב הקריות בכמה? 50 השנים האחרונות?
כן, אני נולדתי בחיפה,
כן.
ובגיל, כן, בגיל 5-6 הגענו לקריית ביאליק, וכן, אני היום אפשר להגיד תושב הקריות, ונולדתי בחיפה.
אז גם ההיסטוריה הפרטית שלך, גם התפקיד שבו אתה מכהן היום, אתה מודע, אני בטוח, לחשיבות הכלכלית של התעשייה כאן באזור הזה, במטרופולין חיפה. הרי האזור הזה בלי תעשייה, אתה יודע, זה אולי משפט אירוני, אבל התעשייה היא האוויר לנשימה של כל האזור הזה. איך אתה רואה את עתיד המפרץ לצד התעשייה, וכמובן בשילוב אוכלוסייה אזרחית?
תראה, בכללית אותי מעניין חיי אדם. כן. זה הדבר שעומד לנגד עיניי, ולא מעניין אותי שום דברים פוליטיים אחרים. אותי מעניין חיי אדם, ודבר שני, התעשייה, כשהתעשייה מספקת מקומות עבודה לתושבים פה באזור. אין לי בעיה, אני תמכתי גם בעובדים של חיפה כימיקלים, אני זה שדאגתי עכשיו שמגיע אמוניה עם האיזוטנקרים, ונראה מה יהיה בעתיד. אני רוצה קודם כל, המחל אמוניה היה מסוכן, הוא נסגר. אותי מעניין חיי אדם בסך הכל, ואין לי בעיה להתעסק עם תעשייה, אבל שבתעשייה יהיה פיקוח של מועצה תעשייתית בלתי תלויה, ולא כפי שמבקשים להציג אותה משרד הפנים היום.
אתה אומר פיקוח, כסגן שר במשרד להגנת הסביבה, לא הגיע הזמן אולי שהמדינה, כרגולטור, תחליט שהיא מכריזה על תוכנית אסטרטגית לאומית בכל מה שקשור בתעשייה, ותדע גם לשים את הכסף, את המשאבים ואת כל המאמצים כדי לאפשר פעילות של תעשייה לצד חיים אזרחיים, אתה יודע, כנהוג בהרבה מקומות ברחבי העולם.
תראה, אם תסתכל אחורנית ב-20 שנה האחרונות לא עשו שום דבר במפרץ חיפה, לא הזיזו פה שום דבר, כלום. לצערי כולם עשו פה פוליטיקה מהתעשייה ועשו פה כל מיני דברים מהנושא של התעשייה. אני חושב שלא חלילה גם לפגוע במישהו, אני חושב שלצערי יונה צריך לשים את המפתחות ולהגיד תודה רבה, עשיתי, הבאתי, רוצה דם חדש בחיפה. אני חושב שהגיע הזמן שהאנשים חדשים ייכנסו לתחום, ייכנסו לכל העניינים שקורים בחיפה. חיפה רדומה, אתה יודע מה, לפני שהגעתי אליך הייתי בעיר התחתית, אתה צריך לראות עיר נמל, הכל סגור, הכל מוזנח, הכל כאב לב. אני אומר לך ממש כאב לב, זה לא שאני בזה. אני אומר, תשמע, בן אדם הגיע לגיל 70, גם בפוליטיקה צריך לדעת, לא, אני אומר, גם כמו שבן אדם יוצא בגיל 67 לפנסיה, אז גם ראשי רשויות צריכים להבין שיש גיל מסוים שצריכים לתלות הנעליים ולתת לדור הצעיר להמשיך ולנהל. אבל אני חושב שהגיע הזמן כבר לעשות שינוי רציני מאוד בחיפה.
נזכיר למי שלא יודע, סגן השר ירון מזוז, בכוונתך להתמודד גם לבחירות הרשות העיר בחיפה. עוד לפני כן, אבל לדעתך, הציבור, מרוב, אתה יודע, דוחות שיוצאים ונתונים מאורפלים ודוחות סותרים, יכול להיות שרק נשארנו בסוף עם הפעילים הסביבתיים שהם עדיין עמוק בתוך העניין הזה? הציבור כבר אולי מבולבל מכל הסיפור של כן תעשייה, לא תעשייה, כן זיהום, לא זיהום.
אם אתה שואל אותי, צריך באמת להעביר את כל המפעלים המזהמים למישור רותם בדרום.
ומה לפרנסתם של מאות ואלפי עובדים ומשפחות?
צריך למצוא לכולם, זה ממש, אני אומר לך, בגלל זה צריך לעשות פה טיפול שורש מההתחלה, וצריך לבדוק. בסך הכל התעשייה מזרימה המון כספים לעיריית חיפה ולרשויות מסביב.
ואם התעשייה תצא מהצפון לצפון, יגבר.
אז אני אומר שאנחנו אולי במקום מפעלים המזהמים, אפשר להקים מפעלים לא מזהמים. חייב לעשות פה שינוי במפרץ חיפה, הגיע הזמן. אני אומר לך, לצערי, שוב פעם, אני באתי כשישה מבני משפחתי ממחלת הסרטן. ואני, אתה יודע מה, אני כבר בשידור כזה, אז אני אומר לך שגם אשתי, שאני לא אוהב לדבר על זה, גם חלתה במחלה לפני שנה. ואני עובר את הטיפולים, ואני מגיע לבתי חולים, ואני רואה מה שקורה שם, ואתה יודע, כל נושאי המחלת הסרטן, יש לה משמעות קשה מאוד בגלל הזיהום ובגלל כל הבנזן ובגלל מה שקורה מסביב. אני אומר לך את זה בדמעות זולקות לי מהעיניים, שצריך למצוא פתרון לכל העניין הזה, צריך לעשות סוף, וצריך אנשים רציניים לדבר הזה. בלי אנשים רציניים זה לא יזוז.
לפני שבוע המשרד להגנת הסביבה השית כנס נוסף על מפעל קרמל אולפינים, למעלה משני מיליון שקלים, זה בגין תקלות שהראו במפעל בשנת 2016. יכול להיות לפעמים אולי אין פרופורציה בין גובה הכנסות לבין התקלות שעליה אנחנו מדברים? מפעל, הגיוני שיהיו תקלות בסופו של דבר.
בסדר, תשמע, יש תקלות ויש תקלות, אבל אם התקלות בסופו של יום גורמות באיזושהי סיטואציה שאנשים יחלו מזה, אז זה לא בסדר. אני בתקופת כהונתי, מפעלים מקבלים כנסות, מוזמנים לשימועים, מפעל שיזהם מסגר, אני נמצא יום יום בשטח, גם כשאני לא נמצא בעבודה, אני מגיע בערב, אני עובר דרך המפעלים, אני רואה את הדברים מקרוב, אצלי אין הנחות, בריאות וביטחון התושבים של חיפה והקריות זה עומד לנגד עיניי, ואני אומר לך שוב פעם חברי, שאני לא יושב בשקט, לא משנה איפה אני לא יהיה, באיזה תפקיד שאני לא יהיה, מפרץ חיפה וחיפה והקריות יהיו לנגד עיניי. אסור לנו לזרוק מטרופולין של כמעט מיליון איש ולהפקיר אותו בלי שיהיה עליו יד מנחה.
דוח מהקיץ האחרון דווקא קובע שהעיר המזוהמת ביותר בישראל היא חדרה. אנחנו כולנו יודעים איזה מפעל פועל שם באזור. למה מפרץ חיפה עדיין סופג את מרבית האש? אולי מטרה קלה מדי?
לא, תראה, בחיפה נמצאים 26 מפעלים מזהמים, שהם מוכרים כמפעלים מזהמים, והם לצערי, אם תסתכל, 80% מהמשרד להגנת הסביבה, זה נושא מפרץ חיפה. יש לך פה את השן, ויש לך את בזן, ויש לך את קרמל אולפינים, ויש לך את כל המפעלים שבאמת יוצאים מהם מזהמים, והם עושים מאמצים, וצריך ללחוץ עוד יותר ועוד יותר, ועל מנת לעשות את הדברים שיהיו לטובת הציבור, צריכים אנשים רציניים שיעמדו עם האצבע לשלטר, איך שאומרים, ולא ייתנו לעשות את הדברים שיגרמו נזק לאזרחים בתושבי חיפה והקריות.
אמרנו קודם, אתה תושב קריית ביאליק, ובכל זאת בחרת להתמודד לרשות עיריית חיפה. אחרי, אתה יודע, אולי מבקריך יגידו, עניי עירך קודמים, מה על אזור הקריות? למה שהם לא ירוויחו מזה שסגן השר להגנת הסביבה הוא תושב העיר?
תראה, בוא, קודם כל, אני לא הצערתי עוד שאני מתמודד על רשות חיפה, אני אמרתי שאני...
אבל קצת עשית פה קמפיין קודם.
זה, לא, אני לא הצערתי, תראה, עשיתי קמפיין כי חיפה חשובה לי, וחיפה איך שהיא נראית, צריכה לעבור איזשהו שינוי, אני לא פוסל כלום, כל הקלפים פתוחים כרגע, ויהיה לי מה להודיע, אני הודיע בהודעה מסודרת. מה שבטוח, חיפה חייבת ראש עיר חדש. העיר מוזנחת, החבר'ה הצעירים נוטשים, וחייב
אבל
לעשות...
אתה תושב הקריות, בקריות הכל בסדר, הכל, הקריות לא זקוקות בוד... לשינוי, לרענון, גם שם יש ראשי ערים שאתה יודע, כבר בתפקיד יותר מקדנציה אחת, יותר משתיים, גם יותר משלוש.
אין בעיה בכלל בנושא הזה, אני חושב אבל שהעיר חיפה שיש בה בסביבות מעל 300 אלף תושבים, הגיע הזמן לעשות סדר חדש, הגיע הזמן כי כל המפעלים גם וכל הדברים נמצאים בסמכות של עיריית חיפה, אני חושב שבחיפה צריך לעשות סדר, ואני כשאחליט בסוף לאיזה כיוון אני הולך, בטוח שאתם תדעו ראשונים, אבל אני בינתיים פועל אך ורק לטובת תושבי חיפה והקריות, וכל מי שסביב לנו, למנוע ולנסות ולמנוע את החולה הבא במחלה הקשה הזאת.
חבר הכנסת ירון מזוז, סגן השר להגנת הסביבה, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ושיהיה לך סוף שבוע נעים. תודה.
תודה רבה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
يا زهرة يا بنتي رأى الدنيا كبيرة يا بنتي زهرة منها المليحة وش حل فيها القبيحة يا زهرة بنتي في حل غناوي في حل معوضة وكتيرة يا بنتي زهرة يا زهرة يا بنتي رأى الدنيا كبيرة أنا خايفة يا بنتي زهرة وحدي على راسك وعلاش علينا الزربة يا زهرة بنتي انتي بنت الناس والدهرة بكل هيبة يا بنتي زهرة يا زهرة يا بنتي نكمل بعيدة والكريمة
בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מהימן העורכת ברשת שוקן, גיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית-כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו.
בוקר טוב.
שמח שהצטרפתם, ואנחנו עם הנושא הראשון של הפרק.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
יום ראשון בערב, רעידת אדמה חזקה באיראן ובעיראק, גורמת למותם של מאות בני אדם. גיא, כאן באזור המפרץ, אמנם הרעש הזה פחות הורגש, אבל אתה מרגיש מוכן לדבר האמיתי, אומרים שזה עניין של זמן.
אני בעיקר מרגיש מפוחד מהדבר הזה. מדהים שרעש באיראן ועיראק יריד בתים עד לכאן. רק תחשבו מה, איך זה ירעד כשזה יהיה כאן. לא מאמין לאף אחד שאומר שאנחנו מוכנים ושיש תקנים וערכויות. זה אסון שפשוט, הוא פשוט יקרה מתישהו. אנחנו צריכים לצעוק הכי חזק שאפשר להערכות בנושא הזה.
מאי, את מתגוררת במרכז בשנים האחרונות? אולי קצת עדויות מהתופת?
האמת היא שאימא שלי התקשרה אליי בהיסטריה, ואני הייתי עסוקה בלאכול במסעדה וכלום לא זז, ולאימא שלי יש פרשנות למה זה קרה, ואני לא אשתף אתכם. אבל אותנו
וחבל,
עכשיו
באזור וחבל.
המרכז... כן. מה?
וחבל שאת לא משתפת.
נכון, תשתפי.
לא, אימא שלי, זה פשוט, אתה יודע, זה כוח הכבידה. מכל מקום, אותנו יותר מטרידות סוללות הפטריות שהוצבו במרכז הארץ, ואנחנו מחכים לאיזה אסון שיבוא קודם, רעידת אדמה, גוג ומגוג, מלחמת אחים, מלחמה, יש לא מעט אסונות
שמספים לנו. לפעמים קצת נראה שאנחנו אוהבים את האסונות האלה, ואפילו מחכים להם, ליום שידורים הזה המיוחד, לתמונות, לסרטונים. בוא, אז ראינו סרטונים של תושבים במרכז, הם תיעדו את השניות הארוכות האלה, בעיקר ראינו שם נברשות שלא ממש מתנודדות, המסקנה היא שלישראלים אין טעם בגופי תאורה?
תראה, בתור גיאולוג ידוע, אני מאוד חושש מהשבר הסורי-אפריקאי שיותר מסכן את אזור חיפה מאשר את אזור המרכז. אתה בטח יודע שאנחנו יושבים על השבר.
מרגיש את זה
כמובן,
כל יום.
כמובן שאתה יודע, יש לו... אני, אז אני אסביר לך, אני רוצה להראות את ידעתי, אתה יודע. יש את החיץ הזה שיורד לתוך עמק הירדן, ויש את החיץ שמגיע עד לחיפה. אבל בלי כל קשר, אני שמעתי גם על הרעידת אדמה באיראן ועיראק, ואני יודע שאולי הרבה ייחסו עליי, אבל אני ממש לא התעצבתי לשמוע, אני מאחל להם עוד הרבה הרבה רעידות אדמה כאלה.
אתה בנפול אויביך, אתה דווקא בסדר עם זה. כן.
בנפול אויביו הוא יוצא ומוריד צ'ייסרים.
רגע, אבל שתדעו לכם שאני ממש חרד מרעידת אדמה. זה לא מצחיק, אני אפילו חשבתי וקראתי גם את ההוראות, ואמרתי, טוב, בוא, אז אתה גר בפנטאוז, אתה לא תוכל לצאת אל מרחב שאין בו, אתה יודע, אין לי מרחב מוגן, ואין לי כאלה, אז אני חייב לרדת לצאת החוצה, אז אני לא יכול. אז אמרתי, בוא, אז הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה לשבת במדרגות. אני מקווה שהמדרגות לא יתמוטטו.
אנחנו כולנו נקווה, אתה יודע, בשבילך בסך הכל, ואם זה כן, אז אתה יודע, תהיה עם טלפון זמין ותצלם. ברור, אני חושב שאת זה כולם מבינו, כן, כן, כן. אנחנו עם העניין הבא. צעיר ערבי מחיפה נכנס השבוע לסניף ארומה בחוסות המפרץ ונדהם לגלות שעל הקבלה נכתב כשמו הוא ערבי. בועז, הנה שאלה אולי בהפוך על הפוך ובלי קשר לקפה. מדברים על גזענות, אבל אולי סתם הפכנו לרגישים מדי?
לא, תראה, אני מכיר את הבחור באופן אישי, הוא אפילו יש לו מספרה פה בשכונה שלי וגם את אשתו, הם זוג מקסים, אני ראיתי את הפוסט שהוא הוציא בפייסבוק, מאוד שמחתי גם שעיתונאים ארציים לקחו אותו והפכו אותו לאייטם,
כן.
אני חושב שזה מזעזע, כי אתה יודע, באותה מידה שרשמו ערבי, יכלו לרשום חרדי או הומו או לסבית או כל משהו או כזה, אתה יודע, באותו גוון.
כן, אבל אנחנו מכירים, אתה יודע, אנחנו מכירים...
זה לא, אבל זה לא פעם ראשונה שאני שומע שאתה יודע, בבונים כאלה, שאנשים שמזמינים, פעם היה רשום חייל או נאצי או משהו בסגנון. אני, אתה יודע, כמו שיש אצלנו את הגזענות, גם בצד השני יש את הגזענות הזאת של מוכרים שהם ערבים. לא שאני מסכים עם זה, אבל אתה יודע, באתי כדי להזן שמשתי הצדדים מגיע.
אנחנו, אתה יודע, בסך הכל מדברים על, כמו שאמרת, מילה שכתובה בבון, גם אני לא חושב שהיה שם בסך הכל משהו מעליב, אבל אתה יודע, על זה אפשר להתווכח. מאיה, דיברנו פעם בהקשר אחר על אותם שומרי סף, כל מיני סלקטוריות במועדונים, מלצרים, אנשים שבאים עם קהל מגוון, ואולי שם הבעיה, אם היא אכן קיימת.
לא, אני חושבת שהבעיה היא בעיה תפיסתית, כלומר גזענות זה לא, אתה יודע, זה כמו שתגיד, אוקיי, אז בואו לא נחוקק חוק על אונס, או לא נאכוף את החוק הזה, כי כאילו אחריות היא אחריות אישית. זה איזושהי בעיה תפיסתית, אנחנו חיים בחברה שהיא חברה גזענית, אני בטוחה שאם הייתה למוכרים ולמוכרות בבתי קפה או למלצרים את החירות לכתוב מה הם חושבים באמת על הלקוחות, היינו מגלים דברים הרבה יותר מעניינים והרבה יותר מקוממים מערבי.
נכון.
אני חושבת שאנחנו לא צריכים להתייחס לזה בסלחנות, ולהיות קצת, ולא להסתפק בעוד פוסט ולספור את האלפי לייקים, אלא באמת לעשות איזשהו צעד או איזשהו גל מחאה, שבפעם הבאה מי שינסה לקרוא באיזשהו כינוי, שהוא כינוי גנאי או כינוי גזעני, קצת ירד לו היד.
אני לא זוכר שיצאת בגל מחאה כשחייל בא להיכנס לאיזה בית קפה ברחוב אילל ולא הכניס אותו בגלל שהוא חייל, את לא יצאת במחאה.
אני לא יצאתי במחאה, בועז, כי לא שאלו אותי, אז זה לא רלוונטי.
אתה יודע, בועז, יש קטעים ש...
חמור באותה מידה.
יש קטעים שכל אחד מאיתנו פשוט יושב בפיינטהאוס של עצמו.
אבל מה אתה אומר? שאם יש גזענות מהצד השני, אז זה בסדר שתהיה גזענות?
לא, ממש לא, אני אמרתי שלא.
רגע, אבל בואו רגע נשאל גם את גיא. אתה יודע, אם היית לקוח של ארומה, איך הקבלה הייתה מתארת אותך?
חתיך הורס, אבל מקריח קצת, אני יודע. אתה יודע, הפילוסופית היהודיה חנה ארנדט כתבה על המושג הבנליות של הרוע, שאנחנו לפעמים עושים דברים רעים ואכזריים ונוראים, סתם בלי לחשוב על זה בכלל, מתוך איזשהו עצלות מחשבתית, ובהחלט יכול להיות שהיא אפילו לא איזו גזענית גדולה אותה מוכרת, היא פשוט לא התעצלה להסתכל ולראות את הבן אדם שמולה. אז הלקח הוא בעיקר לנו לעצור ולחשוב ולא להיות רעים מתוך בנאליות, ולפני שאנחנו אומרים ועושים וכותבים כל מיני דברים, לחשוב על הפוגעניות של דברים.
אז הנה, עצרנו.
אני לא מבין דבר אחד. למה לי לא יוצאים המקרים האלה שיכולתי לתבוע ולעשות איזה בוכתה קטנה? למה?
אז הנה, אנחנו קוראים לכל אחד שנוכל לתבוע יום אחד, לפנות לבועז.
קופאים בארומה, שימו לב.
עצרנו, חשבנו, דיברנו על זה, ועכשיו לנושא הבא.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ה-11 בנובמבר צוין השבוע ברחבי העולם עם טירוף של קניות אונליין, ולא סתם אנחנו עם השיר הזה ברקע, זה גם היום הולדת של מאיה מנה.
של מאיה מנה, זה תאריך שגם אני הייתי צריך להיוולד בו.
אבל אתה לא.
מה אתה נדחף לכל אייטם?
אמא שלי נכנסה לחודש העשירי ונולדתי ב-21-11, אבל זה היה צריך להיות גם התאריך המקורי שלי.
110 מיליון שקלים הוציאו ישראלים על קניות ברשת ביום הרווקים הסיני. מאיה, כמה מתוך זה היה מתנות בשבילך?
אני גם הזדקה.
בתור רווק סיני, כן.
ברור.
אני רוצה להציע לאמץ את יום הרווקות המרירות. אני אקנה ביום הזה הרבה פחממות.
כן.
ויש לי הרבה מה לומר על הימים המסחריים האלה.
כן,
אבל קדימה. אני חשבתי על זה שזו הסיבה שסין תהיה בסוף המעצמה הגדולה ביותר בעולם.
ריבוי רווקים?
כי היום קניות ההיסטרי הזה מלווה באיזושהי ארומה רומנטית, יום הרווקים והרווקות הסיני. לעומת הבלק פריידי המשעמם שמחכה לנו מהצד של ארצות הברית.
מצד שני שחור מרזה, את יודעת. גיא, כמה זה מכוח בעיניך העניין הזה של טירוף קניות אונליין?
זה לא מגוחך, זה מטריד ובעייתי. לאנשים אין כסף, אין, יוקר המחיה עולה ועולה, אז שוטפים אותנו בפיתויים לצרוך, למרות שאין לנו כסף. עושים לנו איזה מין יום רווקים הזוי, לא ברור מה הקשר אליו. ממשלה בינתיים עושה לנו אשראי חוץ-בנקאי, כדי שגם כשכבר אין לנו טיפת כסף והבנק לא נותן, נוכל לקבל עוד. ואנחנו קונים וקונים, אז חברות וחברים, בנושא הזה, המירה שלי על יום הרווקים הסיני היא תסרבו. אנחנו רוצים דברים אחרים, דיור בר השגה, צהרונים מסובסדים, לא עוד ועוד שופינג.
בועז, ההצעה שלך ליום המחירות הבא.
כמה אתה תמיד חמוד, כמה אתה תמיד חמוד, צריך להכניס עניינים אחרים.
אם היה לי פנטהאוס, אתה יודע.
אתה צודק.
לא כולנו במגדל השן, בועז.
יש לי חדשות בשביל מאיה, סיני כבר המעצמה הגדולה ביותר בעולם, אני חזיתי את זה לפני 20 שנה, אז קרדיט לי. אבל אני חשבתי, חוץ מה...
בן גוריון חזה את זה, אגב, בשנות ה-50.
באמת? נו, אתה רואה, ליקבוטניק,
כן, אבל בן גוריון לא היה הגיע לו פה, בועז, בוא.
נכון, אבל לי יש הצעה אחרת משל החברים שלי פה.
כן.
אני ראיתי, נחשפנו כולנו לתוכנית הזאת של חתונה ממבט ראשון, ואז מסתבר שיש מיליארדי סינים רווקים, למה לא להביא רווקים סינים לישראליות, ונכיר את זה בתוכנית כזאת, למה צריך למצוא פה?
שמע, אני רושם את זה פה לפניי, אני חושב שבהחלט עלינו כאן על משהו.
יכול להיות סטארט-אפ ענקי גם לשלם.
למה לא? בועז, למה שלא נטוס לסין ונמצא לנו כל מיני?
תראי, מאיה, לדעתי זה ישדרג את הגנום היהודי. אולי תהיה לנו עוד כמה פצצות אטום חדשות. אני בעד.
בארומה בטוח יכתבו סיני, כי את השמות שלהם אף קופאית לא תדע לרשום.
זה בטוח. מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית-כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו. חברים, אחלה סוף שבוע. תודה רבה לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בסוף השבוע שעבר בשעת ערב הוא ערוש מהמפרץ על ידי הלפיד שבמתחם בזן, וזאת בגלל תקלה במפעל קרמל ולפינים. להבות גבוהות במיוחד יצרו לא מעט בהלה בקרב תושבים באזור. בוקר טוב למנהל מפעל קרמל ולפינים, אסף אלמגו.
בוקר טוב גם לך, עמית.
אסף, אתה תושב חיפה, איכן אגב אתה מתגורר?
אני תושב חיפה, אני דור שלישי בחיפה, מגדל שלושה ילדים בחיפה, ואני על רכס הקרמל באחוזה.
יצא לך לראות אולי מהמרפסת את הלהבות האלה שכולם דיברו עליהם וצילמו אותן ועשו מזה ככה סיפור די גדול?
יצא לי לראות אותם גם מהמרפסת וגם כמובן מהעבודה כשהגעתי לכאן.
ומה זה עושה לך כשאתה רואה פתאום את הלהבה הזו בתור מישהו שמכיר אותה וגם יודע מה עומד מאחוריה ומה הסיבות והרקע ללהבות האלה?
כמו שאמרתי, אני תושב חיפה, בתוך עמי אני חי. כן. אני מבין לחלוטין למה המראה הזה של הלפיד הבוער הוא לא סימפטי, אולי אפילו מעורר דאגה. אבל שוב, כתושב חיפה אני רוצה להודות לך עמית על זה שאני כאן בשידור כדי להסביר לציבור שהלפיד הוא אביזר בטיחותי. הוא שורף שריפה מלאה את עודפי האנרגיה מהתהליך ופולט מים ופחמן דו חמצני, והוא הטכנולוגיה המיטבית ביותר בעולם.
ובכל זאת יש לו איזה שהיא באמת נטייה להלחיץ. אתם תמיד דואגים להרגיע כפי שעשית גם עכשיו. אתה מרגיש שזה עוזר, או שהציבור רואה להבה גבוהה, הוא רואה אש בלפיד והוא נלחץ? זה לא מראה, כנראה, לא יודע, כבני אדם כנראה אש עדיין מרתיעה אותנו.
קבוצת בזן היא מוסד עוגן במפרץ חיפה, היא קבוצה אחראית, היא גדולה, היא פועלת באזור הזה בשקיפות מלאה במשך עשרות שנים. אנחנו משקיעים סכומי עתק גם בצד הזה של התקשורת לבוא ולידע את הציבור, את כל בעלי העניין שסביבנו, גם את העובדים שלנו בכל מה שקורה. ואני מקווה שזה תהליך שיחלחל לאט לאט, שכשהלפיד בוער, זה לא באמת מסכן ולא פוגע באיכות הסביבה, ההפך הוא הנכון.
אני, אתה יודע, כילד שגדל בקריאות, מבחינתי, אני תמיד קראתי לזה, זה הלפיד של האולימפיאדה, היום אני גם מסתכל עליו קצת אחרת. מה הייתה התקלה בעצם שגרמה ללהבות האלה?
באחד המתקנים שבו הראה התקלה, כמו שאמרת, ביום רביעי שעבר בשעות הלילה, זה המתקן המורכב ביותר שלנו, הגדול ביותר שלנו, אבל באותה נשימה אני גם אומר מתקן מתקדם מאוד. בתעשייה קורות תקלות, חשוב להבין שאנחנו הראשונים שרוצים למנוע ופועלים בכל דרך אפשרית כדי לצפות אותם ולמנוע אותם, ומה שהראה שם זה תקלה מכנית במצמד קלאץ' של משאבה שנשבר. המערכת עשתה את שלה, הדמימה בצורה בטוחה את המתקן, ועודפי האנרגיה שוחררו ללפיד. אני אשמח לציין, להגיד, שרק לאחרונה התקנו בחברה פיילוט בינלאומי של תוכנה מאוד מתקדמת לאבחון תקלות עוד בשלב ההתפתחות שלהם. תוכנה שנבחנת אצלנו, ולצערי תקלה כמו זאת שהערה ביום רביעי שעבר היא פתאומית בלתי ניתנת למניעה או לצפייה מראש, ודווקא את אלה אנחנו לא יכולים למנוע.
וזה אירוע ככה שמקפיץ את כל מערך, נקרא לזה מערך הביטחון וכל קודקודי המפעל להגיע אולי באותו רגע לזירה ולטפל בבעיה?
את מערך הביטחון כמובן שלא, אבל כל סגל ההנדסה והמנהלים בכל הרמות כולל עבדך הנאמן מגיעים למתקן כדי לטפל בתקלה וגם להפעיל את המתקן במהירות חזרה.
במשפט אולי, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה על מפעל כרמל ולפינים. מה בעצם מייצרים שם במפעל הזה?
כרמל ולפינים, שני מוצרים עיקריים. פוליפרופילן. פוליפרופילן זה בערך כל מה שאתה קורא לו פלסטיק, הוא נמצא מסביב לנו, הרבה אנשים לא יודעים, אבל החומר הסופק בתוך הטיטולים זה פוליפרופילן. דשא, עם כל הריהוט גן, בכל מכונית, 150 קילוגרם של פוליפרופילן, נייר צלופן מה שקוראים זה פוליפרופילן, כל אריזות המזון הם פוליפרופילן, פוליפרופילן בכל מקום סביבנו. והמוצר השני הוא פוליאתילן, גם הוא נמצא סביבנו מחממות, דרך טפטפות, סקיות, לא הסקיות של הסופר, זה מוצר אחר, אבל הסקיות של מוצרי איכות, בקיצור, כל מה שנמצא סביבנו.
כל מה שבעצם מלווה אותנו 24/7 בחיי היומיום שלנו. אסף אלמגור, מנהל מפעל כרמל ולפינים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, סוף שבוע נעים.
עמית, תודה רבה וסוף שבוע נעים גם לך וגם למאזינים.
תודה רבה.
כשאני מתפרע זה לא טוב.
אשר בלי כסף אך אפשר בלי בושה. לא בא לי מלבדך להגיש שרע לי, עולה על הכביש נוסע רק איתך זה מרגיש. כמה טוב לי את מחייכת ממול, עושה לי להתפנה כמו חתול, ביחד נעבור את הגבול, נעבור את הגבול.
צוות צילום מפנמה הגיע בשבוע שעבר עד לקישון כדי לתעד את פרויקט ניקוי הנחל. כדי לבדוק מה הקטע, אנחנו אומרים בוקר טוב לשרון ניסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון. בוקר טוב שרון.
בוקר טוב עמית ולמאזינים.
מפנמה עד לכאן, בשביל מה בעצם?
טוב, קודם כל הייתה לנו פנייה משגרירות ישראל בפנמה, וביקשו ש... נשתתף בסרט על איכות סביבה, על מים, ואנחנו נבחרנו כאיזשהו אתר שחשוב למדינת ישראל להציג אותו בפני המדינות הלטיניות. אז הגיע ערוץ תוכן שנקרא קרן אלברטרוס מדיה,
okay.
שהוא גם מלווה בארגון ההסברה פואנטה לטינה,
כן.
שהם באו בעצם לצלם כמה מקומות בארץ, ואחד מהם זה היה את שיקום נחל קישון.
ממה הם התרשמו בנחל הקישון?
קודם כל זה היה נוף יפהפה, זה היה ככה לקראת הערב, כן. אז הם עשו שייט בנחל, הם ראו את כל החיים בנחל, את הפיתוח של הפארקים, את תחנת הניטור שלנו, ההידרולוג שלנו הציג להם את כל מה שקרה מבחינה אקולוגית והשיקום האקולוגי, ומה אנחנו עושים אל מול התעשייה והפיקוח והשבת המים. יש, אנחנו יודעים גם במדינת ישראל לקחת מים של קולחים תעשייתיים ולעשות להם שימוש חוזר, ופה זה המקום להראות את ההתמחות של מדינת ישראל.
כשבסופו של דבר הסרט הזה אמור להגיע לקהל מאוד רחב, לא רק לפנמה אלא בכלל לאמריקה הלטינית, מה שנקרא.
נכון, זה ערוץ תוכן שממה שאנחנו הבנו זה כל מיני תוכניות תוכן שמגיעות לכל מיני ערוצים שדוברים בשפה, את השפה הספרדית, וזה הזדמנות להציג את מדינת ישראל במלוא הדרה וגם במקצועיות שלה.
כן, זה בטוח. הזכר קודם את התעשייה, אי אפשר להתעלם, את יודעת, שמגיעים לקישון עם כל היופי שלו, ובאמת נעשית שם עבודה לא פחות ממדהימה בשנים האחרונות בהקשר הזה. קשה להתעלם ממפעלי התעשייה מאוד מאוד סמוכים על זה, היה להם מה להגיד?
נכון להיום, בעבר הקישון סבל מהזרמות תעשייתיות, מדלקים, מ-pH מאוד נמוך, זאת אומרת, לא היו חיים במורד הנחל,
כן.
אפילו בקטריות לא חיו פה.
נכון.
ה-pH היה 0.2 באזור של הים. והיום כבר כן רואים בעלי חיים, וכן רואים שאיכות המים השתפרה. נכון להיום, לכל מפעלי התעשייה שמזרימים את הקולחין שלהם לנחל, יש מתקן לטיפול בשפחים. הם מזרימים בהתאם ל... יש דרישה וסטנדרטים שהמשרד להגנת הסביבה מתיר להם, אם לא, זה רשות המים, יש לו צו הרשאה. ויש שיפור מאוד משמעותי של התעשייה באיכות מהנחל. זה צריך לקחת בחשבון, וזה נעשה בשנים האחרונות, ויש פה פיקוח הדוק על התעשייה. אנחנו עדיין רוצים שהמפעלים כמובן ישתפרו ויגיעו לתקני ענבר או לערכים המותאמים לתקני ענבר להרחקה לנחלים, שזה בעצם תקנים יותר מתקדמים, וממש בדרך לזה.
אנחנו ממש כבר נמצאים בראשיתו של סוף השבוע. אם אני רוצה לקחת את עצמי, אולי גם את המשפחה, לשייט בנחל הקישון, אני יכול לעשות את זה היום?
עדיין לא, כי כן. מי שמתיר את השייט זה, אני חושבת, שמשרד הבריאות והרשות המקומית. יש פה מועדוני חתירה ששתים בנחל, וזה עוד אפילו בתקופות שהנחל היה מזוהם ביותר.
כן.
אפילו לפני קום המדינה, כמו מועדון חתירה. ויש פה עוד כל מיני מועדוני חתירה שיושבים בנמל קישון. נכון, אתה אין שייט לקהל הרחב, לנו יש כמובן סירה שהיא לטובת פיקוח, אבל כן יש מקום לטייל פה. יש פה פארקים שנמצאים על גדות הנחל, פארק מעגן הדייק בחיפה, יש פארקים בטבעון ופארק מעיין אל רואי, ויש את פארק העמקים, צומת ג'למה.
שרון, מה המחמאה הכי גדולה שקיבלת מצוות הצילום שהגיע לכאן?
קודם כל הם אמרו שזה היה מדהים, שהם מאוד נהנו, שהם ראו שפע של ציפורים, אמרו שזה ממש פנינת טבע.
זה בהחלט נכון, מומלץ לכולם אגב להגיע, לראות באמת את החיים שמתחדשים בנחל, את הציפורים, את העופות, את הצבים, ובכלל, לגמרי חוויה מענגת, לא פחות מזה. שרון ניסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אחלה סוף שבוע.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי, תודה. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי. סוף השבוע כבר כאן, ואנחנו מחפשים, כמו בכל שבוע, המלצה לטיול איפשהו ברחבי הארץ. לשם כך אנחנו משוחחים עם עופר גביש, חוקר זמר עברי, ומנחה אירועי שירה וטיולים מזמרים. חתיכת טייטל, עופר, בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, כן, זה מרשים בטייטל, יופי.
אנחנו בעצם מדברים על 20 שנה, שאתה מציין אגב בימים אלה, לנושא של טיולים מזמרים, סיפור שהתחיל בנובמבר 97.
כל הכבוד לתחקיר.
כן, כן.
נכון, 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 תשמע, קודם כל, היום הארץ מלאה בטיולים מזמרים, וזו המצאה שלי,
כן.
שבאמת בנובמבר 97 יצאה לדרכה, לקח כמה שנים ואז החלו... לטייל בעקבותינו, אנחנו מאוד שמחים על כך, ואנחנו שני שותפים, אברמי לנדסמן, מאיילת השחר ואני, ומטיילים בארץ, כבר יש גם טיולים מזמרים בחוץ לארץ. בעקבות פילאה גולדברג, בעקבות צ'רניחובסקי, שירי הפרטיזני, מה אתה יודע?
אז עד שנחדש את הדרכון, בוא תכין אותנו למסלול כאן בארץ בסוף השבוע הזה.
נתחיל בארץ. בסדר, בחרתי משהו שקרוב לשטח המחיה של התחנה. באזור סולם צור, גשר עזיב. קודם כל זה אזור מאוד יפה. ואנחנו עכשיו בסתיו, כבר לא חם מדי, כבר לא לח מדי. הים כל יום בצבע אחר, יפה יפה יפה. ואני מציע לטייל באזור ממש יד ליד, האנדרטה של 14 נופלי הפיצוץ בליל הגשרים, שאם ניגע במשהו אישי, הדוד שלי, יהודה גביש, זכרונו לברכה, נפל שם באותו הלילה, okay. ואני מרבה לטייל במקום הזה, אפילו רק בגלל הקשר האישי, אבל גם מביא מטיילים, וזה גם אזור עם שירים יפים.
אז בוא, ואתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים על טיולים מזמרים, ואתה פה, ואני מניח שיש שם אצלך בסביבה גיטרה, אני טועה?
הנה!
או, הנה, גם שומעים אותה.
הרוח והחושב והמים, כן. זוכרים מלילה תמול את הדרך, זוכרים מלילה תמול את הדרך, הרעיון הוא באמת להכין לעצמך שירון. אגב, מי שיכתוב לי, תמצאו אותי בקלות, באינטרנט, כל מיני, אני אעזור לכם להכין את השירון. וגם הרעיון הוא באמת להכין שירים מהאזור, וגם לספר את הסיפור שלהם. למשל, עננים ארצנו הרו, רוח איתן, המלאכה נעשה חי שמיים. נער עם כוס קפיטן של ברכה קפיטן.
כן.
שוב, כן, נקת הנחל, נאום תשובה לרב חובלים איטלקי. השיר הזה נכתב על האונייה חנה סנש, שהגיע קצת יותר דרומה, הגיע על יד נהריה, והצליחו להבריח את המעפילים לחוף, ואחר כך הייתה מסיבה, ואז הקפטן אנסלדו האיטלקי אומר, חבר'ה, עכשיו אני מבין אתכם. עוד שיר נורא נחמד.
כן, כן.
דחילה כמותקה, שממש מספר...
אל תפסיק, אופר, תמשיך, פשוט תמשיך, אנחנו איתך.
הוא ממש מספר על הלילה שהיה שם. ב-16 לחודש יוני, 46, בטרם הלכו לגשר, והריח אש, 16 בחודש יוני, 46, זה הלילה של ליל הגשרים.
כן.
כמובן שאפשר בכל מקום באזור הזה לשיר. קח מקל, קח תמריל, בואי תהיה אל הגליל, בואי תהיה אל הלך סביב סביב, אם הרוח הנושבת בחניתה, זורחת בחניתה, ושוקעת באכזיב. ועוד שיר מאוד יפה שנכתב מאוד מאוד קרוב, נכתב ברגבה, נשב בחוץ, כל כך יפה, הלילה.
תשמע אופר, אתה לגמרי, אני בטוח שלא רק לי, אתה עושה חשק לקחת תרמיל, לקחת מקל.
זה ממש על יד.
כן,
יופי.
נכון, נכון. אז אנחנו מדברים באמת על אזור גשר הזיו, חניתה, אזור מקסים, מומלץ לגמרי, ואם אתם בעניין, אז קחו איתכם את אופר, את הגיטרה שלו, וצאו לטייל ולשיר ברחבי ישראל. אופר גביש, חוקר זמר עברי, מנחה טיולים ואירועי שירה, טיולים מזמרים. תודה רבה לך, ושבת שלום.
כל מי שמתקשר או כותב לי, יקבל תשובה.
אז קדימה. תודה רבה.
שלום, שלום.
ביי להתראות.
את ההבטחה הוא ימלא, את הסיפור הוא יגלה לה, התגלגלה שנים הרבה, לא ראתה מה שקורה לה. לא תמיד היה להם טוב, לא תמיד היה...
זהו, כאן מסתיימת השעה שלנו בסוף השבוע שלכם. תודה לכל מי שהיה איתי כאן היום, לכל מי שהתארח, למועצת הבוקר השישי, מאיה אמנה, בועז כהן וגיא פדה, למפיקה אתי בן אדיבה, לטכנאי גיא המודעי, ועיקר לכם שהייתם איתנו. סוף שבוע מצוין, ביי.
הצלחה הוא יתגלה, כשהיא תקרא הוא יענה לה, ראתה דברים הרבה, כה ארוכים דברי ימיה, הזמן עשה להם טוב, הם פשוט תפסו גל, צלש ושנת יעקב בסולם שמגיע אל על, בסולם שמגיע אל על. מגיע אל
עולים בסולם.